התחלנו להתבונן בפסקה למד. קראנו, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. יש פה תנ"ך? אנחנו למדנו, התחלנו ללמוד פסקאות שעוסקות בעניינו של אליהו. בקובץ ג' בפסקה קדיבית, יש לפניכם את הדפים? אני מקווה. אם לא, אז כדאי לצלם. הרב אומר, כמובן זה על פי דברי חז"ל, אליהו מפני שהוא כולל את הקדושה של עולם העשייה. יש בזה איזה רמז, אמרנו פעם שעברה, בשם של אליהו. וחז"ל גם אומרים לנו שאליהו הוא עתיד לבשר את הגאולה. משמע שכדי שתבוא הגאולה השלמה צריך שיתחדש כוחו של אליהו. אחד מהפרשיות המופלאות בעניינו של אליהו שעוד נתבונן בה היא הפרשה של אליהו עם נביאי הבעל. ובתוכה מופיעים הפסוקים המופלאים הללו שאנחנו עוד נתבונן בהם. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם, אני קורא במלאכים א' פרק י"ח. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל 450 איש. ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד וינתחו, וישימו על העצים ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד ונתתי על העצים ואש לא אשים. חז"ל מביאים, הרמב״ם המפורסם מביא את הפרשה שלנו כדוגמה לנביא שיכול להורות הוראת שעה שלא כפי תורה. כלומר, יש לפעמים בכוחה של הנבואה להופיע, בדרך כלל הסדר, סדרי הקדושה הם מופיעים על פי סדרי תורה, תורת משה, שהיא כוללת את כל המצבים ואת כל הזמנים, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת. ואין מצב במציאות שאפשר לומר, עד עכשיו דברי תורה היו רלוונטיים, ומעכשיו צריך לדון אחרת. אבל יש כוח לנביא, כוח מיוחד, להורות הוראת שעה. זאת אומרת, שבכוחו של הנביא ללמד, שבשעה הזאת המיוחדת, סדרי הופעת הקדושה הם לא על פי התורה, ביחס לשעה הזאת המיוחדת הם לא על פי תורה, אלא צריכים להיערך באופן אחר. וזה אנחנו לומדים מאליהו. זאת אומרת שהבירור הזה של אליהו שתכף נלמד אותו, הוא כולל גם בירורים בדרך כזאת של סדרי הופעת קדושה שלא על פי הסדר הרגיל. מה שנקרא כוחו של הנביא בהוראת שעה. ואחר כך עוד אנחנו נחזור קצת אל דברים בתוך הפרק הזה. ואז ויאמר אליהו לכל עם, גשו אליי, ויגשו כל עם אליו, וירפא את מזבח אדוני הרוס. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר אדוני אליו לאמור, ישראל יש שמך. מה כל כך חשוב פה? לומר שאליהו לקח 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יש שמך. אז תגיד, כמספר שבטי בני ישראל. לא. יש פה בני יעקב, אשר השם אמר אליו, ישראל יש שמך. אנחנו הרי יודעים, מופיע הדברים גם ברב, אבל הדברים מקובלים מרבותינו, וכתובים כמובן גם בספרי חוכמת ישראל, קדושת ישראל הפנימית, שמתי ישראל נקראים בשם יעקב? מי נקרא בשם יעקב? זה שייך אל הצד הפחות שבא. כשישראל מופיעים בגדלות, מהצד האלוהי שלהם, אז הם קוראים על שם ישראל. וכשישראל קוראים על שם יעקב, זה שייך דווקא לצד הפחות, לצד החומרי. שימו לב שאליהו כשהוא מרפא את מזבח השם מהרוס, איזה מזבח היה בקרמל, בהר הקרמל, זה כל קרה בהר הקרמל. כשהוא מרפא את מזבח השם מהרוס, אז הוא לוקח 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר השם אמר עליהם ישראל יש שמך. משמע שיש פה איזה לימוד מיוחד שאליהו מלמד, שהוא קשור אולי ללימוד של וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. שעוד נראה את זה, אני רק מאיר פה בקריאת הפסוקים, ויבנה את האבנים מזבח בשם השם. אז תחליט, זה מזבח השם הרוס, או שעכשיו הוא בונה את מזבח שם השם? גם קשה להבין איך היה שם מזבח, הרי זה בהר הקרמל. בכלל. נכון? זה הרי להקריב קודשים בחוץ. זה הוראת השעה של אליהו. אז איזה מזבח היה קודם שם? ויבנה את האבנים מזבח בשם השם, ויעס תעלה וכו' וכו'. והי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, אדוני, אלוהי, אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני ענני, וידוע העם הזה כי אתה אדוני האלוהים, ואתה סיבות את ליבם אחורנית. איזה פסוק מצוין זה, מיוחד זה. מה חז"ל אומרים? מה חלק ממה יוודע? שאתה השם אלוקים, אתה אלוקים בישראל, אני עבדך, ועוד דבר, ואתה סיבות את ליבם אחורנית. מה לומדים חז"ל מה הפסוק הזה? זה פסוק שאליהו אומר, מה יוודא היום? שכל מה שישראל ליבה מחורנית זה אתה הסיבות. אתה רואה, זה לימוד, מה זה קשור בכלל לכל הפרק הזה? ואתה הסיבות את ליבה מחורנית. ותיפול יש אדוני ותאכל את העולם ואת העצים ואת האבנים ואת האפר ואת המים אשר בתעלה ליחיך. אז תראו עכשיו לאיפה העם מגיע. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ויאמר אליהו להם תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, ויתפסו. ויורדים אליהו לנחל קישון וישחטם שם. ואז חוזר הגשם. זה ממש מופיע, כי בכל הפרקים בהמשך חוזרים לעבודת הבעל. הפרקים לפני והפרקים אחרי. הרי אליהו מתנבא בשומרון, לא ביהודה, וממלכת שומרון. אבל תראו, אנחנו צריכים ללמוד את הדבר הזה. אבל איך אליהו מרים את העם? סליחה שאני משתמש בביטוי קצת קשה, מאשפתות. המציאות נורא נורא נמוכה. האם העם שאומר השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, מעכשיו מתרומם למעלה העליונה בבת אחת, מתרומם למעלה העליונה שקדושה? לא! זה בכלל לא מה שאליהו מברר. אליהו באיזו הוראת שעה מברר, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. למדנו מכאן, שעוד אנחנו נצטרך לעיין בפרק הזה, אבל למדנו מכאן מה כוחו של אליהו. כוחו לאלוהיו, כוחו של אליהו להרים את הנטיות הנמוכות ביותר ולקשר אותם אל קדושה. ככה אומר הרב אצלנו בקובץ ג' סדיבט. אליהו, מפני שהוא כולל את הקדושה של עולם העשייה, הרי הוא סופג ברוחו את כל הנטיות הנדרשות לשכלולו של עולם זה. עד כדי הכשרתו אל ההרמוניה השלמה, אל העולמות שלמעלה. אליהו יש לו את ההכללה, את הספיגה, שכל הנטיות הדרושות לשחרורה של עולם העשייה, של עולם הזה, כלומר את כל הנטיות הטבעיות, שהן בונות את עולם העשייה, והוא מצליח לקשור את כל הנטיות הללו לקדושה. זה כוחו לאלוהיו. כשם שבתחילה לפני התבשמותו, הכיר יותר מכל את עומק הכיעור והזיהום שעולם שפל זה שקוע בתוכו, ומפני כך קינה באש שלהבת לבאר את רוח התומה במחזיקים בו, כן יכיר אחרי בישומו את כל ניצוץ קודש שבעולם זה, לעלותו ברוח שלום וישים לבבות על בנים ולבנים על אבותה. אליהו יש לו שתי תקופות בחייו. תקופה אחת, שהרב קורא לה פה לפני התבשמותו, מה זה בישום? כבר הסברנו כמה פעמים, זה עילוי פנימי. לפני שאליהו מתבשם, לפני שפנימיותו מתעלה, איך מידת אליהו מתגלה? בקנאה עצומה. קנו קינאתי להשם אלוקי צבקות. מה הוא אומר? עברו בריתך. זה אליהו. דווקא בגלל שאליהו שייך אל נפש דעולם דעשייה, ככה אומרים חזר, שאליהו זה נפש דעולם דעשייה, שייך אל עולם העשייה, קדושה של עולם העשייה, הקדושה שבטבע, דווקא בגלל זה, בגלל שהוא שייך אל המדרגה הזו, והוא מכיר את כל הנטיות הטבעיות, אז הוא מקנה, אם זה לא מופיע בטבע, הוא מקנה קנאה גדולה. אחרי התבשמותו, אליהו מכיר את ניצוץ הקודש שבעולם זה, לעלותו ברוח שלום, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותה. בדיוק הפוך. אליהו ששייך אל הקדושה של עולם העשייה, אז כשהוא מכיר את כל הכיעור ואת השפלות שבנטיות הטבעיות, הוא מקנה לשם השם צבקות. אבל אחרי התבשמותו, הוא מסוגל לרומם אל מרומי הקודש את כל הערכים המעשיים, כמו שלמדנו שבוע שעבר בקובץ וב. אז נחזור רגע אל הפסקה שלנו, שאנחנו לומדים קצת מי זה אליהו ומה כוחו לאלוהיו ומה הוא מקנה ומה הוא דורש. הנני רואה בעיניי, שהסברנו שבוע שעבר, שזה ראייה, לא רק חוכמה, לא רק ידיעה, אלא ראייה של חוכמה, כמו נבואה. הנני רואה בעיניי, אור חיי אליהו, החיים שעולים עכשיו באומה, זה מדרגה של גילוי אליהו. איזה מדרגה של חיים מופיעה עכשיו, עולה, מופיעה עכשיו באומה? מדרגת גילוי אליהו. כמו שיש גילוי אליהו פרטי, יש גילוי אליהו כללי באומה. מהי מדרגת גילוי אליהו? כלומר שכוחו של אליהו לאלוהיו, הכוח המיוחד בגילוי שם שמיים, הוא זה שהולך ומתגלה. עכשיו הפירוש. מה הכוונה כוחו לאלוהיו? מה מתגלה במציאות? הקודש שבטבע. הקודש שבטבע פורץ גדריו. הולך ובעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. כלומר, הקודש שלוחם בטבע, הקודש שלמעלה מן הטבע, כל זה שייך למדרגה של קדושה שהיא עומדת לעומת עולם העשייה. זו הקדושה המופשטת שלמדנו עליה בפסקאות כ"ח כ"ט. קדושה מופשטת. קדושה עליונה. כל המציאות של העולם הטבעי, ששם פוגשים את ההכרח, את המרץ הטבעי, את הדחיפה שאדם מרגיש איתה הזדהות, אבל בגלל זה היא שייכת מאוד אל הנומך של החיים, אל המדרגה הנמוכה של החיים. עצם המציאות הטבעית היא כבר סותרת את הקדושה, כי הקדושה היא רחבה והיא מופשטת, היא כל כולה מוסרית וכל כולה ברצון השם. ואילו הטבע מופיע את הכל בכלים של ההכרח, של הנטיות הטבעיות, של הכלים המעשיים. זו הקדושה שלמעלה מעולם העשייה. אבל אצל אליהו, הקדושה שייכת עד לטבע. איפה רואים את זה באליהו? כי באליהו מופיע משהו מופלא שלא מופיע באף אחד. אף אחד. והוא שאליהו עולה עם גופו למעלה. זה לא כתוב לא במשה, שויגבור אותו בגיא, וגם לא בחנוך. איננו כי לקח אותו אלוהים. אבל חז"ל אומרים, טוב, את חנוך לא נערב פה, אבל גם חנוך קשור לעניין, אבל אליהו, הוא קרא לו דבר מיוחד שלא קרה כמותו, בתחילת מלאכים ב'. כתוב, אני רוצה, בוא נקרא, כי זה שייך מאוד לענייננו. אומר אליהו, והיא בעלות השם את אליהו בסערה, השמיים וילך אליהו ואלישה מן הגלגל. ואז כתוב כך, יש פה קריאת ים סוף, הכל מאוד מאוד קשור, אבל אנחנו לא נלמד את הפסוקים הללו. והיא המה, הולכים, הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. ויעל אליהו בסערה השמיים. ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי אבי רכב יזרוע בראשיו, ולא ראה עוד, ויחזק בגדיו וקיים לשניים קרעים. וירם את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו, וישוב ויעמוד על שפת הירדן. אז מאוד מיוחד. אליהו עולה השמיים, ומה הוא משאיר בארץ? את הבגד, את הלבוש. למה תמיד, למה בארץ צריך אדרת אליהו? למה צריך לבוש? בגלל. מי זה, מי היה בגוף בלי לבוש? אדם הראשון. זה השלימות של כל העולמות. אליהו עולה השמיימה, ולא שנשמתו יורד מגופו, אדרבה, בגלל חטא אדם הראשון, לא רק שאנחנו צריכים להתלבש בבגדים, אלא, לא רק שצריך להתלבש בבגדים, אלא שאי אפשר לתקן את הגוף, אלא אם כן נשמה נפרדת מן הגוף. ואליהו גם הגוף שלו עולה, ולא רק שהגוף שלו עולה, אלא הגוף עולה, והוא משאיר את האדרת פה. והדרת אליהו בכוחה, איך אלישע קורא אחרי זה את ים סוף? לא את ים סוף, את הירדן, סליחה, איך אלישע קורא את הירדן? הוא לוקח את הדרת אליהו ומכה איתה, והדרת הזו יש לה את הקדוש של אליהו. אליהו לא מצינו דבר כזה, שהגוף עולה למעלה. ולא רק זה, הגוף בלי לבוש. הגוף הזה של אדם הראשון. אז אליהו... זו מציאות מיוחדת של קדושה שבטבע. הקדושה הזו שבטבע, אומר הרב, פורצת את גדריה. זאת אומרת, יש שני חידושים בקדושה שבטבע. אחד, שהקדושה יכולה להופיע אפילו בטבע. שתיים, שאף על פי שהקדושה מופיעה בטבע, לא מתנמכת גדרי הקדושה, אלא היא מופיעה את הקדושה שלמעלה מן הטבע. הקדושה המופשטת, קדושת החיים, כלומר, אני באתי לומר, לא קדושה שבטבע, אבל שמנותקת מהקדושה שלמעלה מן הטבע. כאילו לומר, הקדושה המופשטת, הקדושה העליונה, האויל המבה, הוא לא יכול להופיע בעולם הזה. הוא לא יכול להופיע בגוף. אבל מה שמופיע בגוף, מופיע מן הקדושה. זה לא המדרגה של אליהו, מדרגה של ים שהגוף עולה למעלה. איך אומר הרב? כי שוב נסתכל פה בקובץ זבב. להעלות אל מרומי הקודש את כל הערכים המעשיים. אתם רואים פה את אליהו עולה בשרה השמיימה? אתם רואים פה את אליהו עולה עם הגוף? להעלות אל מרומי הקודש את כל הערכים המעשיים. זה אליהו שהוא עולה בשרה השמיימה עם גופו. זה דבר מיוחד שלא מצאינו באף אחד. לא במשה. שצריך להבין את היחס בין משה ואליהו לנשלים תכף מאורות. לא במשה. לא בחנוך, זהו, השאר בכלל לא עלו השמיים. משה, ויגבור אותו בגיא, ומשה עומד ומשמש. חנוך! ארבעה מתו בעטיו של נחש, אליהו לא מת. חז"ל אומרים שכשם שמשמש למטה, כך עומד ומשמש למעלה. למה מופיע באליהו משהו שלא מופיע במשה? אומר הרב, בישראל ותחייתו, כן, נכון, בישראל ותחייתו, פסקה כף תת. הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל. כלומר, הגאולה זה לא מהלך שהוא כפוי עלינו, אלא הטבע שלנו הוא, הטבע שלנו הוא דוחף ומוטבע וחתום בחותם הגאולה. הנטייה הטבעית שלנו היא דוחפת אותנו לגאולה. היא חותם פנימי. טוב. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אל מים בו. כלומר, לצאת מן האסורים, זה הברית היא זו שגורמת לזה. משה מאיר את אור התורה. אליהו את אור הטבע הישראלית הנקייה. אור התורה, אתם יודעים שבתורה יש שני צדדים במפגש שלנו עם התורה. כשתינוק מתחיל לדבר, איזה פסוק מלמדים אותו? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אומר רבינו הרב צבי יהודה. משהו. לא, הרב צבי יהודה לא, זה גם משהו, רק אמנה משהו. הוא אומר שבתורה יש שני צדדים. משה ויעקב. חזור אומרים, משה מלבה, יעקב מלגב. יותר פנימי. כתוב ככה, תורה ציווה לנו משה. אז משה רבינו, כשאנחנו קיבלנו תורה ממשה רבינו, אנחנו עמדנו מתחת להר. משה רבינו הוריד לנו תורה, תורה מראש ההר. זאת אומרת, שמשה רבינו ציווה לנו תורה, זה מופיע בתור ציווי מבחוץ. ציווי חיצוני. איך אנחנו נפגשים תורה? איך אנחנו מתמלאים תורה? לומדים תורה, מתמלאים בתורה, מקשיבים למה שהתורה אומרת. זה מופיע אלינו בתור דבר חיצוני. אבל, מורשה קהילת יעקב. מה אומר חזל? אל תקריא מורשה, אלא מורסה. אצל יעקב מתגלה הצד הפנימי. שעל ידי שאנחנו לומדים תורה מבחוץ, על ידי זה, אנחנו בעצם מחוללים, או חושפים, או מבליטים, את הקשר הפנימי לתורה. שהתורה היא הטבע שלנו, טבע החיים שלנו. תורה ציווה לנו משה, על ידי שאנחנו לומדים תורה, שאנחנו מתמלאים מבחוץ, על ידי זה האישיות שלנו, חיי עולם אשר נטע בתוכנו, העצמיות שלנו, הקשר העצמי, הטבעי שלנו לתורה הוא גדל. ואנחנו כבר הערנו בפעם שעברה ועוד נראה זה תכף, שיעקב ואליהו יש להם קשר מאוד מאוד עדוק. כמו שחזל אומרים, שיעקב השביע את אליהו שיבוא לבשר את ישראל גאולה. יעקב כאילו אמר, לא, לא, שלא יבוא המשיח לבד, אני רוצה שקודם אליהו יבשר את הגאולה, כדי שזאת תהיה באמת גאולה שלמה. אז הרב אומר, אליהו, משה מאיר את אור התורה, אבל זה הכוונה על ידי הקניין הלימודי, זה התורה שאנחנו כביכול קיבלנו מן השמיים, אנחנו מתמלאים בה, סופגים אותה אל תוכנו, אבל מקבלים אותה מן החוץ. אליהו, את אור הטבע הישראלי הנקי, קדושת הברית, מה זה הברית? זה גילוי עצם הפנימיות של קדושת ישראל. זה שקדושת ישראל מונח אצלנו בברית המונח, זה טבעי לנו, זה עצם חיינו. והוא המקנה לברית, הוא מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה, בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש. וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם, להשיב וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותיו. ומשה ואליהו התחברו יחד באומה וכל אחד מישראל בפני עצמו. אז כתוב פה שמשה ואליהו מתחברים, נכון? איפה זה כתוב בפסוק? מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. אז אומרים, מה זה אבן? אב ובנים בבית ישראל. מה זה אבן? מילה, אומר התרגום, זה מילה מחודד. אב ובנים, דור האבות ודור הבנים שהם מחוברים. מה זה אבן? מה עשו הבנים? הייתה לו שפינה? מה האבן שעל ידיה בונים את הכל? החיבור של האב והבנים. כשמתגלה שמה שמופיע בבנים בתור טבע, זה בעצם מה שמופיע בתורה באבות. אבל איפה כתוב פה אליהו? כי כתוב יעקב. כשכתוב אוויר יעקב, כאן כתוב אליהו. אז למדנו שאליהו, שהוא הקדושה שבעולם העשייה, אולי יש ספרים שכתוב מלכות דעשייה, לא יודע מה זה. קדושה, הקדושה שבעולם העשייה, זה שגם הגוף שייך אל הנשמה. זה לא קדושה שלמרות שהגענו אל הטבע, גם זה שייך אל הקדושה. אלא זה שיא הופעת הקדושה. הטבע, הקדושה שקודש שבת, פורץ גדריו, הולך הוא בעצמו, תראו איזה מילה, אתם רואים את המילה בעצמו? תעשו ממנה עיגול, אדום, כחול, שחור, צבע, צבעי הקשת. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש, כי זה בדיוק החידוש של הטבע. לא קדושה שקפתה את הטבע, אלא שהטבע בעצמו הולך להתאחד עם הקודש של למעלה מן הטבע הגס, עם הקודש שלוחם בטבע. מצוין. זה מהלך ששייך לאליהו. מי שמתבונן מהמבט של אליהו, על הנטיות הטבעיות שמתחוללות באומה, על הרצון הטבעי לשוב לארץ ישראל, הרצון הטבעי למסור את הנפש של ישראל, כמו שלמדנו בסוף הפסקה, הרוח הצעיר הטובה את ארצו, שפתו, חברתו, כבודו, ספרותו וקורו, נזרמים את השטף של טבע. מי שרואה בעיניים של אליהו את הטבע, שמה שרוצים מצד הטבע זה שייך להופעת הקדושה, אז הוא יכול למנות את זכויותיהם של ישראל. אומר הרב בעולת ראייה ב' עמוד ראש י' א', אליהו יושב בכל מוטל שבס קוידש תחת עץ החיים וכותב זכויותיהם של ישראל. זה מדרש. למה במוצאי שבת קודש? כי מה זה הזמן שמוצאי שבת קודש? זה הזמן של החיבור בין קודש לחול, ושם זה חיבור מאוד מאוד מסוכן. אנחנו עוזבים את הקודש ומגיעים אל החול. זה השלב שבו אפשר להסתכל הכי בעין רע על עם ישראל. קודש, שבת, אז פתאום עוזבים את הקודש ואומרים, אנחנו הולכים אל החול לבנות את העולם הטבעי. אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש תחת עץ החיים וכותב זכויותיהם של ישראל. על כן ראוי לכל מי שיש לו שייכות של תשוקה לרזי תורה, הוא רוצה להתבונן על העולם במבט פנימי, לראות את האור הרזי שתמון בכל המפעלים הנגלים, שאם מידת גילוי אליהו, אז מי שיש לו שייכות באיזו דרגה, אפילו אם היא רק בדרך דמיון או הרגשה או השגת השכל האנושי, כבכל ממלא בחסד אלוהים מדרגות יותר גבוהות, ראוי הוא שבכל מוצאי שבת קודש יעשה גם הוא כמעשיו של אליהו, ויעסוק בזכויותיהם של ישראל. מה הכוונה? איך עוסקים בזכויות של ישראל? אולי הכוונה לא רואים מה שקורה ומדמיינים דברים של זכות. אומר הרב, לא. יכיר בהכרה שכלית ובהשגה בהירה וברורה את קדושת ישראל ויקרת מעלתו, וידבק עצמו בכללותם קדוש, עם השם, סגולת נחלתו, שאין קץ ותכלית להופעת אור קודשו של כל יחיד ויחיד בהם, שגם הריקים שבישראל כל העולם משוטט עליהם. ויש להתרעד ביראה קדושה מקדושת הנשמה האלוקית העליונה של כל נפש מישראל, ולהיות מלא שוקקות וחמדת עולמים לקדושת רוממות קרן ישראל בכלל, ולהצלחתו של כל יחיד מישראל בכל מעשי ידיו, בחומריות וברוחניות ובכל טוב. ומתוך מעמקי נשמתו ירנן ויקרא. איך אנחנו מפרים להם? אבל זה חייב לצעוק, אין מה לעשות. אשריכם ישראל! אשריך ישראל, מי חמוך עם נושה בשם. אהבתיך עמי ולאומי, הבאתיך בכל ליבי ובכל נפשי, אחמודך בכל חום לב, בכל אש עצמותיי, אשתוקק לראות כבודך, יופיך ואדרך, את תרומם ותנסה, את תגדל ביפי צביוניך, ויצא כל סגולותיך, ונפלות הכמוסות בך, מן הכוח אל הפועל, את תינתה ותתאזרח מארץ צביונך, בארץ פערך, ויגלו לצפון ולים, לקדם ולמערב, תפארת וזכה וגובה קרנך. וראו גאים גויים צדקר, וכל מלאכים כבודר, וקור הלך שם חדש, שפי השם יקוונו, יקוונו, והיית עטרת תפארת ביד השם וסניף מנוחה בחף אלוהי. טוב, זה דברים מאוד מרוממים, כדאי לכם לקרוא את זה תמיד במוצאי שבת, את הפסקה הזו, מכל מקום, זה שייך להתבונן על המציאות הטבעית במבט של אליהו. כל זה שייך אל המשפט הראשון. עכשיו הרב בא להסביר את הפסקה הזו על רקע מה שלמדנו בפסקה כבב, כי כבר אמרתי לכם שפסקה כבב זה פסקת יסוד. הרב בא להסביר שהחשבון של הדור הזה זה לא אותו חשבון כמו הדורות שעברו. חשבון, הדורות הקודמים היו שייכים לחשבון מסוים. ולכן איך התבוננו על הופעת חיים טבעיים בתור דבר שמאיים על הופעת הקודש? החיים פרחו דווקא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, והטבע לא התגלה למשורר הישראלי בכל יופיו והדרו, כמו שלמדנו את כל הפסקות. ועכשיו אנחנו בוגר שנתגייר, נולדנו מחדש. זה פשוט התבוננות על פי פרמטרים אחרים. כך למדנו בפסקה כבב, שהרב מכריע, זו הכרעת יסוד. פסקה כבב, סימן, טוב, לא משנה, פסקה כבב. מכל מקום, מה? וגם זה חצי. מאליהו. אליהו זה בגימטריה נון ב', מה זה קשור? לא קשור, סתם אני אומר. זה וורט. טוב, אולי זה כן קשור, אבל לא משנה עכשיו. מכל מקום, אז הרב מסביר שכל זה מצד אחד זה המשך של מה שהיה בגלות, מצד שני זה חשבון חדש, כמו שעשינו בפסקה קבעה וראינו שזה מצד אחד המשך, ומצד אחד זה חשבון חדש. אז הרב אומר כך, אני קורא משפט, עכשיו אני שואל שאלה, תשימו לב, איזה אירוע מקראי הרב רומז אליו? זה לא קשה מדי. אבל תשימו לב בקשר למי האירוע הזה. מי עובר את הבירור הזה? לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. בניצחון. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים. נגע בכף ירחנו. אבל השמש הלא לנו זרחה לרפותינו מצלעתנו. יפה. בטח אתם הבנתם שמדובר פה על המאבק של יעקב עם שרו של עשיו. אנחנו יודעים שיש קשר מאוד הדוק בין יעקב לאליהו. נזכיר שוב את המדרש שהזכרנו בפעם שעברה. לפני פעמיים, לא זוכר מתי התחלנו. פעם שעברה. כתוב בחז"ל שחמש פעמים מופיע בתורה אליה בלי וב, כמו אליה ובלי וב, אליה, כמו בסוף שם מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. וחמש פעמים כתוב יעקב עם וב, כמו שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, וב בריתי יצחק, וב בריתי אברהם יזכור, וארץ יזכור, פרשת בחוקותיי. שם כתוב יעקב עם וב. אומרים חז"ל שיעקב לקח מאליהו עירבון, את הוו הזאת, והשביע אותו שיבוא לבשר גאולה לבניו. בסדר, זה המדרש? מצוין. רש"י מביא אותו, פרשה בחוקותיי נראה לי. שם על הפסוק הזה. עכשיו אנחנו שואלים שאלה תם. קודם כל, מה זה הוו הזאת? ומה זה העירבון שיעקב לוקח? ולמה יעקב הוא זה שצריך להשביע את אליהו? חז"ל אומרים לנו, כתוב הרבה פעמים בניצים, זה כתוב בהרבה מקורות קודש, שיעקב הוא המכין את ישראל לגלות. יעקב, שמצד אחד למד הוא מורשה קהילת יעקב, יעקב זה מאוד פנימי. כן? הוא אומר, בצד אחד מורשה קהילת יעקב. מצד שני, יעקב הוא מכין את ישראל לגלות. ולכן יעקב תיקן תפילת ערבית, שזה תפילה שאומרים בלילה. כי יעקב, בניגוד לאברהם ויצחק, שהיו אדוני הארץ, נשיאי הארץ, לך, אברהם נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ויצחק, לך מאיתנו כי עצמת ממנו מאוד, כן, ואילך האיש וגדול עד כי גדל מאוד. ואילך האיש הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, יצחק. יעקב אבינו, כפי שאנחנו עומדים בשיחות הרב צבי יהודה, מלא סיבוכי, נאבק עם לבן ונשא, ובגיל 130 הוא אומר, ימי שני חיי מעט ורעים. נכון? מצוין. יעקב אבינו מכין את עם ישראל לגלות. לפני שיעקב יצא לגלות מצרים, הוא יחזור חזרה קצת לארץ ישראל, יש לו מאבק עם שרו של עשיו. כידוע לכם, שהמהר"ל, אתם שלומדים מהר"ל יודעים, שהמאבק של יעקב ועשיו, על איזה עולם זה? על איזה עולם זה? העולם הזה? כי עשיו נותן ליעקב את עולם הבא. אבל יעקב ועשיו מריבים בנחלת שני עולמות. יעקב רוצה עולם הזה, את ברכת יצחק, ביטל השמיים, מושמני הארץ, ורוב דגם ותירוש, רוצה את העולם הזה, עולם הטבע. ואז יעקב ועשיו מתגוששים, שרו של עשיו מתגוששים ביניהם. מה זה שרו של עשיו? לא מבינה אם זה שרו של עשיו, זה בטח מלאך, אבל הכוונה היא, זה שייך לאידאל, לרעיון, שעשיו הוא מופיע במציאות. הרעיון הזה שהטבע הוא צורר את תופעת הקדושה. אז יעקב ועשיו בפרשת וישלח, יעקב ושרו של עשיו, מתגוששים. נקרא את הפסוקים ברשותכם. ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. זה נעשה בלילה. וירא כי לא יכול לו
ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהאבקו אמו. הקדושה של יעקב, והקדישו קדוש יעקב, נלחמת עם שרו של עשיו, שזה הטבע מגושם והגס. ואז, לחמנו עם הטבע, ויצאנו בניצחון. אבל, איזה סוג של ניצחון זה? הטבע מגושם עשה אותנו לבעלי מומים, נגע בכף ירחנו. כלומר, אני לא יודע מה הכוונה, זה הכל רמזים, אבל כנראה זה פגימה כזו, שיש מקום שהקדושה לא יכולה להופיע. קשה לה להופיע. המהר"ל, אתם זוכרים, שאומר שלמה, מה מיוחד בכף הירך? כי זה המקום שהכי פחות מתגלה צלם אלוקים. זה המקום הכי נמוך. נגע בכף ירך יעקב ויאבקו אמו. תכף נקרא איזה פסוק מדהים פה, ששייך מאוד לאליהו. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים, נגע בכף ירחנו. אבל אחרי זה, אני פה קופץ פה אל איזה פסוק, כתוב, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע את ירחו, על ירחו. על כן לא יוכלו בנ... יש לכם רשי פה? יש חומש עם רשי?
כן.
איפה יש חומש עם רשי? אתה... מה? בחדר שלך. מצוין. על כן, צודק, לא יוכלו בני ישראל לגיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. בתוך הפסוק הזה, בינתיים שגלעד הולך, אליהו הגלעדי, כתוב ככה. אתם יודעים שבתוך כל המהלך הזה, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכה. אתם זוכרים מה כתוב באליהו? את מזבח, השם הערות, אשר השם אמר לו, בוא תקרא, הנה, מצוין. כתוב, ויזרח לו השמש, לצורכו לרפאות את צלעתו, כמה דתאימה, הוא עכשיו, כן, כמה דתאימה, שמש זקה ומרפא בכנפיה. איפה כתוב הפרק הזה? שמש זקה ומרפא בכנפיה. אתם יודעים? זה כתוב, מה? במלאכי ג' ומה עוד כתוב במלאכי ג'?
נבואה,
יפה מאוד. יפה מאוד, אנחנו עושים פה מסע בתנך. אבל רק תדעו שהרב לא כותב סתם. אז כתוב ככה במלאכי ג' כתוב, כי הנה היום בא. הכתוב שהנה... אני קורא לכם רגע, אני קורא בסירוס. הנה אנוכי שלכם דליה נביא לפני בו יום השם הגדול ונורא. איזה יום השם הגדול ונורא? מה יהיה כל כך גדול ונורא ביום הזה? ואיך אנחנו נרפא מהיום הזה? אז סיר לקרוא קצת פסוקים לפניכם. תחזיקו חזק. אתם רפאו פה בתוך כל החשבון? כי אני פה עושה לכם הרבה סיבוכים. אבל תקראו, זה נפלא. כי צריך לחבר את הכל. כי הנה היום בא, בוער כתנור. זה היום הזה הגדול והנורא. והיו כל זידים וכל עושה ריש הקש, וליהט אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזב להם, יעזב שורש וענף. עכשיו, איך מרפאים את היום הזה? מי יחזיק מעמד ביום הזה? מי? וזרחה לכם יראי שמי, שמש דקה ומרפא בכנפיה. את מה היא מרפא, השמש הזאת? אומר רשי, זה השמש שמרפא את הצליעה בכף הירך. כדי שהשמש תרפא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כדי שביום הזה, היום הגדול והנורא, שבא בוער כתנו, כדי שתזרח שמש דקה ומרפא בכנפיה, צריך את אליהו שיבוא לבשר. עכשיו אנחנו מבינים קצת למה יעקב לוקח רבון מאליהו. בגלל שמה ש... כשיבוא היום הבוער כתנו, מי שיהיה עדיין צולע על הירך, מי שהטבע שלו יהיה מגושה, לא תוכל להופיע בו קדושה שבטבע. לכן יעקב משביע את אליהו שיבוא לבשר גאולה. מה זה יבוא לבשר גאולה? לא יודע מה זה, אני לא אומר מה זה, אבל מה קשור לזה? לא שמה שאני, לא שאנחנו מבינים מה אנחנו לומדים, אבל מה קשור לזה? כמובן, צריך לבוא גילוי אליהו במדרגה כללית. גילוי אליהו בתוך הטבע של האומה, שתהיה תשוקה טבעית ששייכת לקדושה, שתהיה תשוקה טבעית ששייכת לקדושה, והיא תרפא את הצליעה על כף הירך, שזה הטבע המגושם שעושה אותנו מום. ולא יהיה עוד מלחמה בין הטבע לבין הקדושה. ואז והשיב לבבות על בנים, אומר הרב בישראל ותחייתו כפתת, מה זה השיב לבבות על בנים? שיראה איך אור הטבע ואור התורה מאוחדים ביניהם. על זה נאמר, מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. מה זה משם? אומר הרב, מאליהו יהיה אב ובני נהיה חיבור. אתם מבינים איזה יופי זה? על זה אומר פה כך הרב, כל זה כתוב במשפט הזה. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים. זה במאבק עם שרו של עשיו, בטח שיצאנו בניצחון. אבל הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים, נגע בחף ארגונו, אבל השמש על עולם זכה לרפותו מצלתנו. אתם יודעים, איפה זרחה השמש ליעקב? סליחה שאני עוד קצת איזה. איפה זרחה השמש ליעקב?
פנואל.
פנואל. למה נקרא פנואל פנואל? ויקרא יעקב שם המקום פניאל. כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים. אתם זוכרים שיש שתי מדרגות בגאה. אתם לא זוכרים, כי לא דיברנו על זה. אבל אולי אתם יודעים. אם לא, אז בטח מהבטן למדתם את זה. שיש מדרגות של גילוי אלוקות. יש פנים אל פנים, שזה מדרגת אלוקות יותר עליונה. ויש מדרגה אחרת, לא יודע מה אחרת, לא יודע. מאחור באחור, לא יודע, לא מבין לזה. אבל זה מדרגת אלוהים גדולה מאוד. איך כתוב? כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. זה הסוגיה פה, הנפש, הצד הטבעי, שהוא ינצל. זה יפה. טוב, כל זה, זה היום. מה עם אליהו הגלעדי?
אני רוצה לדעות.